דיברנו בפעמים הקודמות על ההבחנה בין דין בחפצה לדין בגברא. והטענה הייתה שלפחות לפי הפרשנות המקובלת, דין בחפצה פירוש הדבר שמשהו קורה בעולם. ודין בגברא זה מה שקראתי נורמה צפה. זאת אומרת, זה משהו שאסור או מותר או שאני חייב לעשות, אבל זה אומר רק אך ורק דברים עליי. או מה אני צריך או אסור לי לעשות. אבל זה לא קשור למשהו שקורה בעולם. דין בחפצה פירושו משהו קרה בעולם. כתוצאה ממה שקרה בעולם, יש לזה השלכות עליי. נגיד נדר שהוא דין בחפצה, אז יש חלות איסור על הדבר, ומתוך כך יוצא שלי אסור ליהנות ממנו, או אסור לי לאכול ממנו. אבל האיסור, או המצווה במקרים אחרים, שמוטלת עליי, מתחילה בזה שיש משהו בחפץ, זאת אומרת משהו בעולם עצמו, זה נקרא דין בחפצה. ובעצם הטענה הייתה שלהבדיל ממערכות משפטיות אחרות, שהן, לפחות כך הן תופסות את עצמן, הן עוסקות אך ורק בנורמות צפות, לא טוענות שום טענה למציאות, אף אחד לא חושב, לא מעלה בדעתו לומר שכשאני אומר שאני בעלים על משהו, אז אמרתי שיש משהו בדבר עצמו, זאת אומרת, טענתי איזושהי טענה על הדבר במציאות כשלעצמו. אלא הכוונה שלי יש זכויות בדבר, ואחרים אסור להם להשתמש בלעדיי, ובעצם איזשהו סוג של קונבנציה חברתית, משפטית. כן? אנחנו, יש מוסכמה כזאת שכל הציבור מסכים, שאם אני בעלים אז אסור לאף אחד להשתמש, ולי מותר להשתמש וכדומה. זאת אומרת, הנורמות שמוטלות עליי הן הדבר היחידי שקיים במערכת משפטית רגילה. בעולם ההלכתי הכל מסתיים בנורמות, אבל לא מתחיל בהן. אז זה מתחיל במשהו שקורה במציאות. ולכן הטענה הייתה, למשל, כשאני אומר שאני בעלים על דבר מסוים, פירוש הדבר שיש יש חלות בעלות שרובצת על הדבר עצמו, וכתוצאה מזה, זאת טענה, טענה עובדתית, על המציאות, מטאפיזית, מטא-משפטית. כתוצאה מזה אני נהיה בעלים ויש לי זכויות ולאחרים אסור להשתמש וכולי. אבל זו תוצאה, זו לא ההגדרה של היותי בעלים, זו תוצאה של היותי בעלים. וההשלכה, ההשלכות שהבאתי, עסקו במקרים שבהם הבעלות קיימת אבל ההשלכות לא. או שרואים השלכות אחרות שלא קשורות לזכויות משפטיות, כן? כמו שביתת בהמתו. שהבהמה שלי צריכה לשבות בשבת, לא קשור לזכויות המשפטיות או הממוניות שיש לי בה. אז למה היא צריכה לשבות בשבת? מה יש הלכות שבת על בהמות? לא, הטענה היא שהבהמה היא איזושהי פריפריה שלי, הרכוש שלי הוא איזושהי פריפריה שלי, וכמו שאני צריך לשבות, גם הרכוש שלי או הפריפריה שלי צריכים לשבות. זה איזושהי הרחבה של מושג השביתה. אז אנחנו רואים שהיותו של דבר מסוים שייך לי, זה לא רק אמירה שיש לי זכויות בו, אחרת מה, למה הוא צריך לשבות בגלל שלי יש זכויות בו, מה זה קשור? הטענה היא שהוא, יש לו איזושהי זיקה אליי, הוא ממש חלק ממני באיזשהו מובן. זה זיקה מטאפיזית או מטא-משפטית. כתוצאה מזה יש כל מיני השלכות, למשל כשהוא מזיק, אני חייב לשלם, לפי התפיסה שזה לא הרשלנות בשמירה, אלא עצם העובדה שממוני הזיק מחייבת אותי, מה זה אומר? מעצם זה שהוא ממוני, זה מחייב אותי לשלם. למה? אם ממוני הזיק, בעצם איזשהו סוג של פריפריה שלי הזיק. אני הזקתי. אם אני הזקתי, אני צריך לשלם. ראינו את זה למשל גם במעוכב גט שחרור. כן, עבד כנעני שהופקר, שהבעלים שלו הפקיר אותו. אז לבעלים אין זכויות ממוניות בעבד, אבל עדיין העבד הוא קניינו, הוא שלו. במה זה בא לידי ביטוי? בזה שמי שחובל בעבד צריך לשלם לרבו, ואם שור הורג את העבד, אז הבעלים משלם את הקנס, כן, למד של עבד, 30 של עבד, לרבו. למרות שהוא כבר לא רבו בכלל. כל הזכויות כבר לא שלו, הוא הפקיר את הזכויות. מי שניזק, כשחבלו בעבד, מי שניזק זה העבד. זה לא הבעלים. למה צריך לשלם לבעלים? תפצה את מי שניזק. תשלומי חבלה זה פיצוי על מה שעשית. אז את מי צריך לפצות? את מי שניזק זה העבד. הטענה הייתה, זה הפני יהושע שהבאתי, איך שאני מבין אותו לפחות, הטענה הייתה שחובת הפיצוי הנזיקי הולכת לבעל החפץ הניזוק. השומה היא לפי כמה שהוא ניזוק, כמה הוא היה שווה קודם וכמה הוא שווה עכשיו, ההפרש ביניהם. אבל הנמען של התשלום הוא לא הניזק. הנמען של התשלום זה בעליו של החפץ הניזוק. בדרך כלל זה אותו דבר, מי ניזק כשחפץ ניזק? מי שניזק זה בעליו. בדרך כלל בעליו של החפץ הניזק, או האדם שניזק, זה אותו אחד. הבעלים של החפץ הוא זה שניזק, אם ניזקתי לחפץ. אבל הנה, פה במעוכב גט שחרור, לא. התשלום הולך לבעליו, לרבו, למרות שמי שניזק פה זה העבד, זה לא רבו. לרבו אין שום דבר בעבד, אוקיי? מה הרעיון? הרעיון הוא שהיותו רבו של העבד לא מתמצא בזה שיש לו זכויות ממוניות או קנייניות בעבד. זה השלכה. אבל הנה מצב שבו אין לו את הזכויות הקנייניות, והוא עדיין עכשיו כרבו. אז רואים שלהיקרא בעלים של משהו, שמשהו הוא קנייני, זה לא שם נרדף לזה שיש לי בו זכויות. זה שיש לי בו זכויות, זה תוצאה של העובדה שאני בעלים. ותוצאה שלא תמיד קיימת. הנה למשל במקרה הזה היא לא קיימת. רק הערה במאמר מוסגר, לא זוכר אם הערתי את זה, יש מחלוקת ראשונים בשאלה אם יש איסור הנאה, אם יש לי בעלים, בעלות עליו או לא. הראשונים נחלקים, אם דבר אסור עליי בהנאה, פירות אורלה, כן, שגדלו בחצר שלי, הם אסורים בהנאה, האם הם שלי? אין לי שום אפשרות ליהנות, כל הזכויות שלי בעצם לא קיימות. אז יש מחלוקת. לכאורה היה מקום להביא ראייה מזה ש... מה? למשל, אם אני יכול לקחת אתרוג מאיסור הנאה. כי יש דין לכם. דין לכם. צריך להיות שלי. אני לא נהנה מזה, מצוות לאו ליהנות ניתנו. אז ליטול אתרוג זה לא נקרא הנאה. מבחינת איסור הנאה אין בעיה. ויש דין ביום הראשון שארבעת המינים יהיו שלי. לכם משלכם. אם זה לא שלי, לא, אני לא יוצא ידי חובה. כן, אבל זה עולה, אז אסור לו גם להם. אם הוא גוי, אז כן. מה זה יכול? אסור לו, הוא רק לא גזלן. לפי התפיסה שאני לא בעלים. אסור לו בגלל איסור עולה. כן.
עד כדי כך?
כן. עד כדי כך, אם זה לא שלי, אז אין בעיה שיקח.
אבל למה זה שלך? זה אסור עליך בענאה.
אז זה השאלה. אז יש פה מחלוקת ראשונים. בשאלה האם איסורי הנאה מוגדרת עליהם בעלות או לא. עכשיו, לפי השיטה שמוגדרת בעלות, שיש בעלות על איסור הנאה, לכאורה זה מוכיח את מה שאמרתי קודם. כי אנחנו רואים שלמרות שאין שום זכות עניינית בדבר, עדיין אני נחשב כבעליו. רואים שלהגיד שאני בעלים, זה לא אומר שיש לי זכויות. זכויות הן תוצאה, אבל הנה, יש מצבים שהתוצאה לא מתקיימת, אבל עדיין יחס הבעלות כן קיים. אבל זה לא ראיה באמת. זה לא ראיה בגלל שפה גם הזכויות קיימות. כל הזכויות הן שלי. התורה אוסרת עליי לעשות בהם שימוש. כמו שחזיר. חזיר מותר ליהנות, אבל אסור לאכול. זה רק אסור אכילה, זה לא איסור הנאה. אז מה, בגלל זה הוא לא שלי? הוא שלי, רק התורה מגבילה אותי. היא אומרת, גם בדברים שהם שלי, התורה אומרת לי לא להשתמש. אז איסורי הנאה זה לא שהם לא שלי. זה הטענה. נגיד גוי שיגזול את זה ממני הוא גזלן. זה כן שלי. למרות שאני לא יכול לעשות בזה שום שימוש, אבל מה שאני לא יכול לעשות בזה שימוש, זה בגלל שאסור לי לעשות שימוש. לא בגלל שהשימושים הם לא שלי. אני גזלן, אני עושה בזה שימוש. זה בגלל שאסור לי. בלשון הגמרא זה נקרא אריה הוא דרביה עלי. זאת אומרת, זה בעצם שלי, רק אריה רובץ עליו, לא נותן לי לגשת. לא שזה לא שלי. זה שלי, אבל יש איזשהו מונע שלא נותן לי לגשת אליו. האיסור הוא מונע, הוא כמו אריה שרובץ על הדבר ולא נותן לי לגשת. לכן משם אי אפשר להביא ראיות, אבל כמו שאמרתי קודם, אני חושב שמה שהפקר זה ודאי מפקיע את הזכויות שלי, זה לא אוסר עליי להשתמש. הפקר זה לא שלי, אז אם הפקרתי את העבד, מעוכב גט שחרור, אז אין לי זכויות, לא שהזכויות הן שלי, רק אסור לי לעשות בהן שימוש, אין לי זכויות. ובכל זאת הוא נקרא העבד שלי, אני נקרא רבו. אז שם זה כן ראיה. מאיסורי הנאה אני חושב שאין ראיה. להפך, מהשיטה שאומרת שעל איסורי הנאה אין בעלות, לכאורה יש ראיה נגדי. כי למה אתה אומר שאם יש, אם זה אסור בהנאה אז אין בעלות? זה אסור בהנאה, אבל אני עדיין בעלים, רק אי אפשר לעשות שימוש בזכויות. לכאורה יש פה איזושהי הנחה שאם אין לך זכויות אז גם לא מוגדרת בעלות. לא, גם זה לא הכרחי, אבל אם בכלל אז הראיה משם היא הפוכה. בכל מקרה, אז זאת בעצם הטענה. ואז אני, זה המשך של הדיון שלנו על חפצה וגברה, כי בעצם הטענה היא שיש דינים בהלכה שהם יסודם, נוצרים ממציאות כלשהי שקיימת בעולם. והמציאות הזאת משליכה על האסור והמותר או החובה שלי. וזה מה שנקרא דין בחפצה, וחלות מבטאת, כשאני מדבר על חלות, בעצם אני מבטא פה שיש פה דין בחפצה. בעלות, לפי ההגדרה הזאת, היא דין בחפצה. יש חלות, בעלות על הדבר, כתוצאה מזה חלות עליי כל מיני חובות, על אחרים, זה כבר תוצאות. Okay? עכשיו אני רוצה להביא לכם דוגמה או ראיה טובה לעניין הזה. אני אתחיל אולי עם הקדמה קצרה על דיני תנאים. לפני כן אני אולי אחדד יותר את מה, את הטענה הקודמת. הטענה הקודמת בעצם אומרת שכשאני אומר שיש חלות בעלות על הדבר, אני מתכוון לטעון טענת עובדה על העולם, על החפץ הזה בעולם, שרובצת עליו חלות. כשאני אומר שאני בעלים על הדבר, אני אומר שיש לי זכויות. זאת אומרת, העובדה שאני בעלים על הדבר היא תוצאה שיש חלות בעלות שלי על הדבר. זה לא אותה אמירה. השנייה היא סיבה והראשונה היא תוצאה. ומה שמייחד את האמירה שיש חלות בעלות על הדבר, זה לא רק זה שיש פה מטאפיזיקה, אלא זה שיש פה סוג של מציאות. שהחלות היא בעצם איזשהו סוג של אובייקט. גם אובייקט מופשט, לא אובייקט פיזי. אבל איזשהו סוג של אובייקט, איזשהו יש שקיים בעולם. זאת בעצם הטענה. נכון, זה יש מופשט, זה יש מטאפיזי, זה לא סטנדר, כן? זה לא יש פיזי. אבל זה עדיין איזשהו סוג של יש, ואני רוצה להראות לכם עכשיו השלכה של העניין. יש, אדם שעושה פעולה הלכתית, יכול לעשות את הפעולה הזאת בתנאי. נכון? נגיד אדם שמגרש אישה, יכול לגרש את האישה בתנאי שהיא לא תשתה יין 30 יום. או לקדש אישה, לא משנה, כל פעולה. אני יכול להקנות לך חפץ בתנאי שלא תשתה יין 30 יום. כל פעולה, כל החלת חלות שאני מכיל, אני יכול לסייג אותה בתנאי. אני יכול להגיד שאני עושה את זה רק אם יתקיים כך, ואם לא יתקיים, אז אני לא עושה את זה. Okay? עכשיו, בפשטות, אולי ניתן איזושהי הקדמה קצרה על תנאים, כי זה גם נוגע אלינו. איך אני מבין את מושג התנאי? התפיסה הפשוטה של מושג התנאי, זה שמדובר על עגלה עם מילתא למפרע. אני מדבר על תנאי של מעכשיו. יש שני סוגי תנאים, אולי גם את זה אני צריך להקדים. יש שני סוגי תנאים. נגיד שאני אומר, אני מגרש את האישה על מנת שלא תשתי יין 30 יום. מה זה אומר? כל האומר על מנת כי אומר מעכשיו דמי. מה זה אומר? שאני מגרש את האישה והיא מגורשת מעכשיו. רק זה מותנה בזה שהיא לא תשתה יין 30 יום. אבל אם היא לא שתתה יין 30 יום, הגירושין חלים לא אחרי ה-30 יום, אלא מעכשיו. התנאי הוא תנאי שמאוחר להחלת החלות. זה קורה בעצם, זה פועל למפרע. אחרי שהיא לא שתה יין 30 יום, זה מכיל את הגירושין כבר מעכשיו. אוקיי? יש תנאי אם, זה נקרא. הרי את מגורשת אם לא תשתי יין 30 יום. לא על מנת. מה זה אם? אם זאת חלות שמתחילה אחרי שהתמלה התנאי. זאת אומרת, אם היא לא שתתה יין 30 יום, אז מעוד 30 יום, כשנגמרו ה-30 יום, החלות חלה. בסדר? אז יש תנאי מעכשיו ותנאי אם. מה שנקרא תנאי רטרואקטיבי ותנאי פרוספקטיבי. פרוספקטיבי זה קדימה, ורטרואקטיבי זה אחור. אני רוצה להסתכל טיפה על תנאי רטרואקטיבי. מה זה, מה המשהו, איך עובד תנאי רטרואקטיבי? התפיסה המקובלת לגבי תנאי רטרואקטיבי, זה ששום דבר לא קורה במציאות. כאן זה מתקשר אלינו. שום דבר לא קורה במציאות. מה שקורה במציאות זה שמידע שלא היה בידיי, הגיע אליי. זאת אומרת, נגיד שאני מגרש את האישה בתנאי שהיא לא תשתה יין 30, על מנת שהיא לא תשתה יין 30 יום. והיא לא שתתה יין 30 יום, אז התברר שהיא מגורשת כבר מעכשיו. והיא הייתה מגורשת מאז ומעולם כבר מעכשיו. רק אני לא ידעתי את זה עד שחלפו 30 יום וראיתי שהיא לא שתה את היין. מה קרה כשחלפו 30 יום? מה שהשתנה זה בסך הכל הידע שלי על המציאות. שום דבר המציאות עצמה לא השתנה. היא הייתה מגורשת ונשארה מגורשת. רק אני לא ידעתי מזה עד שעברו 30 יום. תחשבו למשל על מצב שבו אני נמצא בחוץ לארץ ונולד לי צאצא. אוקיי? ואני לא יודע אם זה בן או בת. אני מגיע לארץ ומתברר לי שזה בן. אז מה, אז הוא בן רק מעכשיו? הוא בן מרגע שהוא נולד. רק אני לא ידעתי מזה עד שהגעתי לארץ. נכון? אז זה שהגעתי לארץ לא משנה משהו במציאות. הוא משנה את הידע שלי אודות המציאות. בשפה פילוסופית אפשר לומר שזה שינוי אפיסטמי ולא שינוי אונטי. אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה. וזה שינוי בהכרה שלי את המציאות, במידע שלי על המציאות. זה לא שינוי אונטי, אונטולוגיה זה תורת היש. זה לא שינוי במציאות עצמה. זה שינוי בידע שלי על המציאות. אז התפיסה המקובלת בתנאי של על מנת, זה שמה שקורה פה, קורה במישור האפיסטמי, לא במישור האונטי. הידע שלי משתנה. מה קורה אם... אם כן שתת היין? אז היא לא מגורשת, ואף פעם לא הייתה מגורשת. זה קצת טריקי. זאת אומרת, אני בעצם אומר, שום דבר לא השתנה כתוצאה ממילוי או אי-מילוי התנאי. מה שקרה, קרה כבר עכשיו, עוד לפני שהתנאי התקיים או לא התקיים. רק אני לא ידעתי מזה עד שחלפו 30 יום. אבל שימו לב שכשחולפים 30 יום אני יכול לגלות שתי מציאויות שונות. אז מה זאת אומרת, אז מה זאת אומרת שהעתיד לא שינה שום דבר את מה שקורה עכשיו? הרי מה שקורה עכשיו הוא אחד משתיים, וברור שזה תלוי בשאלה מה יקרה הלאה. נכון? אז איך אפשר להגיד שזה רק אפיסטמי? איך אפשר להגיד שזה רק מה שהשתנה פה, זה רק הידע שלי אודות המציאות ולא במציאות עצמה? העובדה שהמציאות עצמה תלויה בשאלה מה יקרה, לא רק הידע שלי עליה. נגיד, אם נולד לי בן, לא יכול להיות שכשאני אגיע הביתה אני אגלה שזה בת. נכון? אני אגלה שזה בן, ואז יתברר שזה תמיד היה בן. גם לפני שידעתי, אבל פה זה לא נכון. פה כשיחלפו 30 הימים, אני יכול לגלות שהיא מגורשת, ואני יכול להגיד שהיא לא מגורשת. לגלות שהיא לא מגורשת. זאת אומרת שבעצם אי אפשר להגיד שכרגע המציאות כבר קבועה, ורק אני לא יודע עליה. והעובדה שהמציאות הזאת יכולה להיות כך או כך. אז יש פה קצת בעיה בלהבין, להבין את הטענה שתנאי זה עניין אפיסטמי בלבד. זה שלא קורה במציאות שום דבר, זה לא שהתוצאה מחוללת את הגירושין, בטלת אותם. אלא מה שקרה קרה, ואני רק את ה-30 יום מחכה רק כדי לדעת. מה שחסר לזה רק מידע. זה קצת בעייתי. אני אולי אגיד לכם עוד משהו, זה מעניין. כדי שבכל זאת יהיה לזה איזשהו היגיון, כי זאת התפיסה המקובלת בתנאים. התפיסה המקובלת בתנאים זה שזה רק אפיסטמי. תראו, יש... שימו לב טוב, זה עדין קצת. יש ויכוח כידוע, כן? ויכוח מטאפיזי ידוע, על דטרמיניזם. זאת אומרת, יש טענות שהעולם הוא דטרמיניסטי. לאנשים אין בחירה חופשית, ובעצם הכל נקבע לפי חוקי הטבע. חוקי הטבע קובעים... כל מה שהתרחש. לעומת זאת יש תפיסה ליברטנית, ליברטי, חירות, שאומרת שלא, לאדם יש בחירה חופשית. לא נכון שחוקי הטבע קובעים באופן דטרמיניסטי את כל מה שיקרה. האדם יכול לשנות את מה שיקרה. בנסיבות נתונות, ההחלטה של האדם יכולה לגרום שיקרה X או שיקרה Y. חוקי הטבע נגיד אומרים שאמור לקרות X, אבל אם האדם יבחר, הוא יכול לדאוג לזה שיקרה Y. זה המשמעות שיש לאדם בחירה חופשית. אוקיי? אבל יש טיעון פילוסופי, לוגי, לטובת הדטרמיניזם. זה נקרא הדטרמיניזם הלוגי. איך זה עובד? כן, יכול להיות, אני כבר לא זוכר.
הוא לא
זוכר כבר. בכל אופן, אז מה זה אומר דטרמיניזם לוגי? דטרמיניזם לוגי, זה אומר כך. נגיד ש... אני שואל, האם, כן, אריסטו בעצם שאל את השאלה הזאת. נגיד שאני אומר, האם אתמול היה קרב ימי? שאלה. כן או לא? אם אתמול היה, אז כן, ואם לא, אז לא. נכון? התשובה היא או כן או לא, לפי מה שהיה. ותשובה אחת נכונה. שנייה לא נכונה. תלוי, מה היה אתמול? מה יקרה אם אני אשאל האם מחר יהיה קרב ימי? לכאורה, עדיין אותו דבר. אם יהיה מחר קרב ימי, אז התשובה היא כן. אם לא יהיה, אז לא. רק אני לא יודע. צריך לחכות עד מחר כדי לראות. אבל בעצם התשובה נכונה כבר היום. נגיד, בהנחה שמחר יהיה קרב ימי. אז התשובה לשאלה האם מחר יהיה קרב ימי היא כן, כבר היום. נכון שאני לא יודע לענות את התשובה הזאת, כי אין לי את המידע. אבל הטענה מחר יהיה קרב ימי היא טענה אמיתית. כבר היום. הייתה נכונה גם לפני שנתיים או 1,000 שנה, אוקיי? ערך האמת של טענה, איך קובעים ערך אמת של טענה? משווים בין הטענה לבין מצב העניינים בעולם שאותו היא מתארת. נכון? אם יש הלימה ביניהם, אז הטענה אמיתית. אם אין הלימה ביניהם, הטענה שקרית. אוקיי? אז מה פה? פה אני צריך לעשות השוואה בין הטענה, שאני טוען אותה היום, לבין מצב העניינים בעולם שהיא מתארת, שהוא משהו שיקרה או לא יקרה מחר. לא חשוב, אז אני אחכה עד שאני אדע מה יקרה מחר. אבל אחרי שאני יודע שמחר היה קרב ימי, יתברר לי שכבר היום הטענה מחר יהיה קרב ימי הייתה אמיתית. נכון? מסכימים? זה מושג האמת. מושג האמת זה בעצם השוואה בין תוכן הטענה לבין מצב העניינים בעולם שאותו היא מתארת. אם יש הלימה, אז זה אמת. אם אין הלימה, זה שקר. אוקיי? אז אם כך יוצא, שהתשובה לשאלה האם מחר יהיה קרב ימי קיימת כבר היום. התשובה, נגיד מחר אני אגלה שהיה קרב ימי. זה אומר שכבר אתמול הטענה מחר יהיה קרב ימי הייתה נכונה. אבל אם זה כך, אז איך יכול להיות שהיום לא יהיה קרב ימי? הרי כבר אתמול הטענה מחר יהיה קרב ימי הייתה נכונה. אז איך יכול להיות שהיום לא יהיה קרב ימי? מה שהיה להוכיח. בוא נדבר בימים, בסדר? היום יום שלישי. נגיד שאני שואל, אתמול שאלתי, האם מחר ביום שלישי יהיה קרב ימי? האם ביום שלישי יהיה קרב ימי? עזוב את מחר ואתמול, זה מבלבל. ביום שני שאלתי, האם ביום שלישי יהיה קרב ימי? מציין אינדקסיקלי. האם מחר יהיה קרב ימי? אז אני לא יודע. כי אין לי את המידע. חיכיתי, היום חיכיתי, גיליתי, כן, היה קרב ימי. זה אומר שכבר אתמול התשובה הייתה כן. אני לא ידעתי אותה, אבל כבר אתמול התשובה הייתה כן. עכשיו, בהנחה של האדמירל שאחראי על הקרב הזה היום, יש בחירה חופשית, הוא יכול להחליט האם הוא עושה קרב ימי או לא עושה קרב ימי, נכון? אבל אם כבר אתמול התשובה הייתה כן, שיהיה קרב ימי ביום שלישי, אז איך יכול להיות שהאדמירל היום החליט לא לעשות קרב ימי? זה כבר מוכתב, כבר אתמול התשובה הייתה כן. מה?
סתירה.
למה זה סתירה?
אתה אומר
שבהכרח היה קרב ימי. נכון? אי אפשר. זהו, זה הטיעון. טיעון לטובת הדטרמיניזם. הטיעון הזה בעצם אומר, לא יכול להיות שיש לאנשים בחירה חופשית, בגלל הטיעון הלוגי הזה. ושהלוגיקה מחייבת שכל מה שקרה, קרה בהכרח. כי עובדה שהטענה על זה כבר אתמול, או לפני 1,000 שנה, הייתה נכונה. אנחנו לא ידענו מזה, לא קשור. אבל עדיין, הטענה היא נכונה, אבל זה משנה אם ידענו או לא ידענו. כיוון שהטענה היא נכונה, אז בהכרח מה שקרה היום, היה צריך לקרות. לא יכול היה לקרות אחרת. נשב בישיבת ימי בראשית, ברגע המפץ הגדול, אם תרצו, הטענה הזו כבר נכונה. לא, לא, הכל מוכתב מראש. זה טיעון מאוד, מאוד טריקי. נשמע מסריח, אבל קשה לשים את האצבע איפה הבעיה. יש בעיה, אבל זה לא נכון הטיעון הזה. למה? קודם כל, בגלל שטיעון לוגי לא יכול להגיד שום דבר על המציאות. קודם כל. לא יכול להיות שאני לומד מידע על המציאות מתוך שיקול שהוא כולו לוגי. לא ייתכן. טיעון לוגי לא מוסיף לי מידע על המציאות. זה תמיד היה ויכוח סביב מה שנקרא הראייה האונתולוגית בקיומו של אלוקים. זאת ראייה שמבוססת כולה על ניתוח מושגי. אומר קאנט, ניתוח מושגי לא יכול להניב טענת עובדה, יש אלוקים. מגדיר מושג, אתה מנתח את מה שהגדרת, אתה תגלה את מה שהכנסת. ואיך מזה אתה יכול ללמוד טענת עובדה על העולם, משהו שקורה בעולם, שיש אלוקים. לא יכול להיות. גם פה זה לא יכול להיות. איפה הקאץ'? איפה הבעיה? הבעיה היא שערך האמת של טענה הוא הגדרה, הוא לא עובדה. כשאני אומר שטענה מסוימת היא אמיתית או שקרית, לא קבעתי עובדה. זאת קביעה לוגית, זה סטטוס לוגי של טענה. העובדה היא שמחר יהיה קרב ימי. האמירה, מחר יהיה קרב ימי, זאת טענת אמת, זה לא טענת עובדה. זה סטטוס לוגי של הטענה, מחר יהיה קרב ימי. הסטטוס לוגי זה סתם הגדרה. אני מגדיר את הטענה הזאת כטענה אמיתית. אז מה? אז זה אומר שהאירוע שיקרה מחר, יכול בהחלט להיות סיבתו של המצב הלוגי של הטענה היום. כי המצב הלוגי של הטענה היום הוא לא אירוע, הוא סטטוס לוגי. אז לגבי דבר כזה לא מפריע לי שמה שגורם לו או מחולל אותו יקרה אחריו. אני אומר, מאיפה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו זה שאם זה כבר נכון היום, אז איך מחר זה יכול להיות אחרת? התשובה שאם מחר זה יהיה אחרת, אז הסטטוס של המשפט היום יהיה שונה, מה הבעיה? כבר מהיום הוא יהיה שונה. ואם הטענה היא אמיתית היום, אז מחר יהיה בכך חייב להיות קרב ימי. לא. כי אם לא יהיה מחר קרב ימי, אז כבר מהיום הטענה לא נכונה, אבל זה עדיין כבר מהיום. מה שמפריע לנו פה זה בגלל שאנחנו מרגישים שהאירוע שיקרה מחר הוא הסיבה, והתוצאה היא שהמשפט הוא נכון, היום. אבל היחס בין שני אלה זה לא סיבה ותוצאה. כי הדבר השני הוא לא אירוע. סיבה ותוצאה הם שניים אירועים. יש אירוע שהוא הסיבה והוא גורם לאירוע שהוא תוצאה. אבל הטענה שמחר יהיה קרב ימי, ולהגיד שהטענה, להגיד שהטענה מסוימת היא אמיתית, זה לא אירוע. זה סטטוס לוגי של הטענה. הסטטוס הזה יכול להיקבע על ידי אירוע עתידי, מה הבעיה? למה לא? אז אם מחר יהיה קרב ימי, אז הסטטוס הלוגי של הטענה היום היא שהיא אמיתית. אם מחר לא יהיה קרב ימי, אז כבר היום הסטטוס היא שהיא לא אמיתית. זה לא סיבתיות אחורה בזמן, נכון? הוא בסך הכל מגלה לי למפרע את הסטטוס הלוגי של הטענה. once קרה או לא קרה קרב ימי, הסטטוס הלוגי של הטענה נקבע ממינוס אינסוף עד אינסוף, זאת אומרת תמיד, לא תלוי בזמן. מה זה בעצם אומר? תחשבו למשל, במונחים האלה, אני חוזר לתנאי. אני אומר לאישה, את מגורשת על מנת שתשתי יין. שלא תשתי יין 30 יום, סליחה. אז אם היא לא שתתה יין, הגירושין תקפים. אם היא שתתה יין, הגירושין בטלים. אמרתי, איך התפיסה האפיסטמית תסביר את זה? תפיסה אפיסטמית זה בעצם אומר לא קורה שום דבר בעולם, העתיד לא השפיע על העבר. העתיד לא השפיע על העבר, מה שהשתנה מהעבר לעתיד זה הידע שלי על המציאות, לא המציאות עצמה, זה אפיסטמי. איך אפשר להבין את זה? הרי האירוע העתידי יקבע אם האישה היום מגורשת או לא מגורשת. אז כן קורה פה משהו במציאות עצמה, זה לא רק שאלה של מה אני יודע על המציאות. המציאות עצמה תלויה בשאלה מה יהיה מחר, מה יהיה ב-30 יום הקרובים. אז זהו שזה לא בהכרח. למה? תלוי איך אני מגדיר את האמירה האישה מגורשת. אם אני מגדיר את האמירה הזאת שהאישה מגורשת בתור סטטוס משפטי של האישה, לא קביעה עובדתית, מציאותית, קביעה משפטית. אז מה הבעיה שהסטטוס הזה ייקבע על סמך אירוע עתידי. זה לא סיבתיות שאירוע עתידי מחולל תוצאה עכשווית. התוצאה העכשווית היא לא אירוע, היא הגדרה משפטית, בדיוק כמו בדטרמיניזם הלוגי. ההגדרה היא שהאישה מגורשת. אם היא לא שתתה יין 30 יום, אז היא מוגדרת להיות מגורשת. אני אומר ככה, את מגורשת בתנאי שהמשפט את לא תשתי יין 30 יום הוא אמיתי. אתה לא תולה את זה באירוע, אני תולה את זה בערך האמת של המשפט. בערך האמת של המשפט הוא דבר שכן יכול להיקבע על בסיס העתיד. נכון? אמיתי או ש... בסדר? אז לכן, זה, אני חושב שזה ההסבר בתפיסה האפיסטמית. בתפיסה האפיסטמית שבעצם שום דבר לא קורה במציאות. כל מה שמשתנה זה רק הידע שלי על המציאות, כנראה שמה שמתחולל כאן, מתחולל במישור ההגדרתי. האם האישה מוגדרת להיות מגורשת או לא מוגדרת להיות מגורשת. וזה בעצם אומר שהטענה שהאישה מגורשת או לא מגורשת היא נורמה צפה. זה סטטוס משפטי, לא קרה משהו במציאות עצמה. לא שיש על האישה חלות גירושין, כמו שתיארתי קודם. זה, בתפיסה האפיסטמית זה לא נכון. לא קורה שום דבר על האישה עצמה, זה רק שאלה של הגדרה משפטית. והגדרה משפטית יכולה להתחולל כתוצאה מאירוע עתידי. זה לא משנה, כי הגדרה משפטית היא לא אירוע. קונבנציה, זה סטטוס משפטי של אישה. זה לא... אין בעיה ל... אני יכול בהחלט לקבוע משפטית, אם נסכם בינינו ש... שזה החוק, שהסטטוס של האישה היום תלוי בשאלה מה יקרה בעוד שבוע. מה הבעיה? אי אפשר להגדיר את החוק באופן כזה. זה לא פיזיקה. כשאני אומר אירוע עתידי לא יכול לחולל אירוע עכשווי. זה הגדרה, מותר לי להגדיר מה שאני רוצה. אני יכול להגדיר סטטוס על סמך משהו שיקרה בעתיד. אין שום מניעה לעשות את זה. זה התפיסה האפיסטמית. אבל רב שמעון שקופ, בסוף החידושים שלו לגיטים, יש לו מה שנקרא קונטרס התנאים. ובתחילת הקונטרס הזה, הוא מביא רשימה שלמה של דינים מכל מיני ראשונים, שמראים שהתפיסה האפיסטמית לא נכונה. לא קורא לזה תפיסה אפיסטמית, לא משנה, אבל התפיסה שתיארתי עכשיו לא נכונה. אני אתן דוגמה. בבעל האיתור כתוב שאם הבן אדם עשה מגרש את האישה על מנת שלא תשתה יין 30 יום, ואחרי שבוע הוא רוצה לבטל את התנאי. או אתם יודעים מה? לא. לחזור בו מהמעשה, לא מהתנאי. הוא רוצה לבטל את הגירושין. אז הוא אומר שהוא יכול. אפשר לבטל. עכשיו תבינו שלפי התפיסה האפיסטמית זה לא יכול להיות. כי לפי התפיסה האפיסטמית האישה כבר מגורשת. אני עוד לא יודע מזה. אבל האישה מגורשת. אתה לא יכול לבטל גירושין אחרי שהאישה מגורשת. עכשיו שגירשתי אישה, אחרי שבוע אני אומר, אתם יודעים מה, אני מתחרט, סליחה. אני מבטל את הגירושין. אתה מבטל. אתה רוצה, תקדש אותה עוד פעם. אתה לא יכול לבטל גירושין, הגירושין חלו, זהו, מת. אי אפשר יותר לגעת בהם, נכון? זאת אומרת, לפי בעל האיתור, יוצא שהגירושין בעצם עוד לא חלו. ולמה? הרי זה תנאי של אלמנה, קורה מעכשיו. אם היא לא תשתה יין 30 יום, אז היא מגורשת כבר מעכשיו. לא מעוד 30 יום. אז הגירושין בעצם כבר חלו. כי אני עוד לא יודע את זה. מה זה משנה? אם הגירושין כבר חלו, אי אפשר לבטל את זה. אז איך בעל האיתור אומר שאפשר לבטל? דוגמה אחרת אני אביא לכם, אולי עוד דוגמה, יש כמה דוגמאות שאני מביא. דוגמה נוספת. הרמב״ם אומר שאם בן אדם מגרש אישה מעכשיו, אם הוא לא יגיע תוך י"ב חודש, הוא הולך למסע מעבר לים, בסדר? והוא חושש שהאישה תישאר עגונה, אז היא לא תוכל להתחתן כי יש לה בעל ולא יודעים אם הוא מת או חי, אז הוא נותן לה גט, והוא אומר לה, הגט הזה, את מגורשת בגט הזה אם אני לא אחזור תוך י"ב חודש. אם נעלמתי לי י"ב חודש ואני לא שומעים עליי שום דבר, את מגורשת. ואז היא יכולה להתחתן, היא לא עגונה, הכל בסדר, זה פותר לה את בעת העיגון. עכשיו, וזה מעכשיו, הגירושין. אם זה לא מעכשיו, זה לא עוזר. אחרי מיטה אי אפשר לגרש את האישה. זה מעכשיו. עכשיו, הבן אדם, באו שני עדים, אחרי חודש, באו שני עדים שהוא מת. האם האישה אלמנה או גרושה? כן, כן. שני עדים ההנחה היא שהם אומרים אמת. אז היא אלמנה או גרושה? הרי הבן אדם לא הגיע י"ב חודש, וכתוצאה מזה הגירושין חלו. וזה כבר קרה מתי שהוא נתן לה את הגט. אחרי חודש באו עדים שהוא מת. מה אכפת לי שהוא מת? היא כבר גרושה. נכון? אמורה להיות גרושה, לא אלמנה. עכשיו הרמב״ם אומר, הוא לא נכנס לשאלה אם היא אלמנה או גרושה, הרמב״ם אבל אומר, לא, הוא כן נכנס בעצם, הוא אומר היא גרושה ולא אלמנה, אבל אסור לה להתחתן ב-11 חודש הבאים. אחרי חודש באו העדים ואמרו שהוא מת, לכאורה, אמרנו, היא גרושה, היא יכולה להתחתן. והרמב״ם לא, היא צריכה לחכות עוד 11 חודש, כי התנאי היה שהוא לא יחזור 12 חודש. עכשיו מה, אנחנו הרי יודעים שהוא לא יחזור, הוא מת. כן, אבל עוד לא התקיים התנאי. צריך להתקיים התנאי שהוא לא יחזור 12 חודש, ורק אז אפשר לקבוע שהאישה מגורשת. התנאי עוד לא התקיים. עכשיו מה זאת אומרת התנאי לא התקיים? אם כל העניין הוא אפיסטמי, זאת אומרת בעצם היא מגורשת, ואני עוד לא יודע את זה, אני אחכה 12 חודש, אני אראה שהבן אדם לא חזר, ואז התברר לי שהיא תמיד הייתה מגורשת, רק לא ידעתי מזה. אם זה המצב, אז ברור שאם באים עדים אחרי חודש שהוא מת, אני יודע, עכשיו אני יודע שהוא כבר לא יבוא. לא צריך לחכות עוד 11 חודש כדי לדעת שהוא לא יבוא. אומר רב שמעון שקופ, מכאן רואים שתנאים זה לא דבר אפיסטמי. מה זאת אומרת? זה שהוא לא בא 12 חודש, זה מחולל את הגירושין. זה לא מגלה שהיא מגורשת. זה מחולל סיבתית את הגירושין. ולכן, גם אם אתה יודע שהוא לא יבוא בית חודש, זה לא משנה. עד שזה לא קרה בפועל, שהוא לא הגיע בפועל 12 חודש, לא קרה הדבר שחולל את הגירושין, אז הגירושין לא חלו. אותו דבר עם בעל האיתור, מה שהבאתי קודם. בעל האיתור אומר, גירשתי את האישה באלמנת, בתנאי אלמנת, שלא תשתה 30, יין 30 יום. בסדר? עכשיו אני רוצה, אחרי שבוע, אני רוצה לבטל את הגירושין. זה מבטל את הגט. אומר בעל האיתור, אפשר. למה אפשר? לא מגורשת, לפי התפיסה האפיסטמית. אני עוד לא יודע מזה, אני צריך לחכות 30 יום כדי לראות שלא שותה יין, אבל אחרי שאני כבר יודע מזה, התברר שהיא כבר הייתה מגורשת מההתחלה. איך אפשר לבטל גירושין אחרי שהיא הייתה מגורשת? התשובה, זה שהיא לא שותה יין 30 יום, זאת סיבה שמפקיעה את הגירושין. לא מגלה לי אפיסטמית שהיא לא הייתה מגורשת. שהיא כן הייתה מגורשת, סליחה. אלא זה האי שתייה של ה-30 יום מחוללת את הגירושין אחורה. מחוללת סיבתית את הגירושין אחורה. לא שהיא מגלה לי שהאישה הייתה מגורשת. וכך הלאה, יש עוד כל מיני הלכות שהוא מביא שם, שהן מפקמינות, שמראות שתנאים זה לא עניין אפיסטמי, אלא עניין אונטי. משהו קורה במציאות עצמה. הקיום או אי קיום התנאי מחולל תוצאה משפטית. לא מגדיר. לא מביא לידיעתי מצב משפטי. הוא יוצר את המצב המשפטי. אי שתיית היין יוצרת את הגירושין. או שתיית היין מפקיעה את הגירושין. לא שזה מגלה לי שלא היו או כן היו גירושין. כמו הפיסה האפיסטמית. אוקיי? מה ההבדל בין שתי התפיסות האלה? נפקמינות ראינו. מה בעצם איך שתי התפיסות האלה רואות את ההלכה? ההבדל ביניהם הוא בדיוק בשאלה שדיברתי עליה קודם. בתפיסה האפיסטמית רואים את ההלכה כאוסף של נורמות צפות. כשאומרים שהאישה גרושה, מקודשת, שאני בעלים, זה בסך הכל להגיד את ההשלכות ההלכתיות שיש לעניין הזה. יש לי זכויות בדבר, לאישה מותר להתחתן, אסורה על כהן, יש כל מיני השלכות. להגיד שהיא גרושה זה לא יותר מאשר להגיד מותר לה להתחתן, היא לא אשתו של מישהו והיא אסורה על כהן. לפי התפיסה האפיסטמית. וכל השאלה זה רק שאלה של מידע. איזה מידע יש לי על המציאות? במציאות עצמה לא קורה שום דבר. כל מה שקורה זה במידע שלי על המציאות. לפי התפיסה האונטית, של רב שמעון שקופ, מה שקורה קורה במציאות עצמה. הידע שלי על המציאות זה עוד פרשייה. וקודם כל קורה משהו במציאות עצמה. קיום התנאי מחולל את התוצאה ההלכתית. לא מגלה לי שהיא הייתה מאז ומעולם. הוא זה שמחולל אותה, את התוצאה ההלכתית. מה זה אומר? זה אומר שהתוצאה ההלכתית זה איזשהו סוג של מציאות. זה לא רק ידע או מידע שלי על העולם, הסתכלות שלי על העולם. לא, משהו קרה במציאות עצמה. והנס שקורה כאן, זה שאירוע עתידי יכול לחולל מצב משפטי עכשווי. אבל המצב המשפטי הוא משהו במציאות עצמה, הוא דין בחפצה, הוא לא דין בגבוה. אני אביא אולי עוד דוגמה. דוגמה בנדרים אומרת שנדר זה דבר שיש לו מתירים. מה זאת אומרת? יש בהלכה שני כללים להיתר של איסורים. ספק דרבנן לכולה, יש איסור דרבנן אז בספקו אני יכול להקל, ויש ביטול ברוב. אם דבר מסוים בטל ברוב, אז הוא מותר. חתיכה אחת מותרת, אסורה, בתוך שתי חתיכות מותרות, אפשר לאכול מהחתיכות האלה, שיתרבבו. אפשר לאכול מהחתיכות האלה, יש ביטול ברוב. אני נכנס כרגע למחלוקות ראשונים, אם את כל החתיכות אפשר לאכול או לא, זה פרשייה אחרת. אבל אפשר לאכול. שני הדינים האלה, אומרת הגמרא, קיימים רק בדבר שאין לו מתירים. אבל בדבר שיש לו מתירים, צריך להחמיר בספק דרבנן, ואין ביטול ברוב. לדוגמה, נגיד שיש ביצה שנולדה ביום טוב, שהיא מוקצה. אסור לאכול אותה. אוקיי? תביא, התערבבה לי עם שתי ביצים, בתוך שתי ביצים מותרות. מה דין התערובת? האם מותר לי לאכול את הביצים האלה או לא? לכאורה, יש ביטול ברוב. או תרצו, יש לי ספק לגבי כל ביצה. ואיסור מוקצה הוא איסור דרבנן. פה ביטול ברוב, יש פה ספק דרבנן, בפשטות אפשר להקל. הגמרא אומרת שלא. למה? בגלל שדין מוקצה הוא דבר שיש לו מתירים. מה זאת אומרת? האיסור של מוקצה הוא עד מוצא שבת. במוצא שבת אתה כבר יכול לעשות מה שאתה רוצה עם הדבר. ותגיע שלב שבו הדבר הזה יהפוך להיות מותר. יפסיק להיות אסור ויהפוך להיות מותר. במצב כזה אומרת הגמרא, למה שנתיר לך בספק? חכה עד מוצא שבת ותאכל את זה בשופי, בלי ספק. יש לי ביצה שאני לא יודע אם היא מוקצה או לא. חכה עד מוצא שבת, אתה יכול לאכול אותה בכל מקרה, גם אם היא מוקצה. אבל בשביל מה להתיר לך ספק איסור עכשיו, אם אפשר לחכות עד מוצאי שבת, ולתת לך לאכול את זה בלי ספק איסור, בלי לחשוש לכלום. לכן בדבר שיש לו מתירים, אנחנו מחמירים יותר מאשר דבר שאין לו מתירים, מאשר איסור עולמי. הגמרא אומרת, בנדרים, שנדר נחשב דבר שיש לו מתירים. נגיד שאני אסרתי על עצמי ביצה מסוימת, בהנאה, באכילה, קונם ביצה זו עליי, אז הביצה הזאת אסורה עליי. עכשיו היא התערבבה עם שתי ביצים אחרות. האם יש דין ביטול ברוב? איסור דאורייתא, אבל ביטול ברוב קיים גם באיסור דאורייתא. אז הגמרא אומרת שלא. למה? כי נדר זה דבר שיש לו מתירים, ואנחנו לא מקילים בביטול ברוב בדבר שיש לו מתירים. למה זה דבר שיש לו מתירים, נדר? מתי הוא הופך להיות מותר? אם אני הולך לחכם, שיתיר לי את הנדר. נכון? אם אני הולך לחכם, ואני עושה אצלו התרת נדר, אז החכם הזה בעצם הופך את הנדר למותר. ולכן זה דבר שיש לו מתירים. טוב, אני לא חייב ללכת לחכם, זה לא כמו במוקצה, שבמוצאי שבת, מה שאני לא אעשה, האיסור מתפוגג. בנדר זה לא ככה. אם אני לא הולך לחכם, זה יהיה אסור עולמית. האם אני הולך לחכם, אז זה מותר, וכיוון שכך זה דבר שיש לו מתירים. שואל הירושלמי, למה זה דבר שיש לו מתירים? הכלל בנדר, זה שכשאם אני הולך לחכם, שמתיר את הנדר, ההתרה פועלת למפרע. מה החכם עושה כשהוא מתיר את הנדר? חרטה ופתח. חרטה זה אני מתחרט על זה שנדרתי, ופתח זה שאם הייתי יודע משהו, לא הייתי נודר. אם יש חרטה ופתח, אז הוא מתיר לי את הנדר. נכון? מה זה אומר? מה זה התרת הנדר? זה אומר שמעולם לא התכוונתי לנדור. כי אם הייתי יודע את זה, לא התכוונתי לנדור. ברור שזה עובר למפרע. זה אומר שגם כשנדרתי, לא באמת התכוונתי לנדור, הנדר לא חל. אוקיי? מטרה של חכם פועלת למפרע. שואל הירושלמי, אז למה נדר נקרא דבר שיש לו מתירים? דבר שיש לו מתירים זה משהו שהוא אסור עכשיו, ובעוד יום, בעוד שבוע, בעוד חודש הוא יהפוך להיות מותר. אבל בנדר, אם אני הולך לחכם, אז הוא אף פעם לא היה אסור. אם אני לא הולך לחכם, אז הוא אסור לנצח. ממה נפשך זה לא דבר שיש לו מתירים? דבר שיש לו מתירים זה משהו שהוא אסור, ומגיע איזשהו זמן שממנו ועל זה מותר, זה נהיה מותר. נדר הוא לא כזה, אם הלכתי לחכם, אז הוא אף פעם לא היה אסור. אם לא הלכתי לחכם, אז הוא אסור לנצח. כך או כך, זה לא נקרא דבר שיש לו מתירים. בסדר? עכשיו הראש מביא את הירושלמי הזה, הראש של נדרים, הוא מסביר אותו באיזושהי צורה, ורב שמעון שקופ מסביר את הראש. הוא אומר ככה, הנדר, ההתרה של הנדר שעושה החכם, זה לא יגלה עם מילתא למפרע, זה לא אפיסטמי, זה לא משהו שבעצם הנדר אף פעם לא חל, והחכם רק מגלה לי שהנדר אף פעם לא היה חל. הוא לא עוקר את הנדר, אלא הוא מביא את המידע על זה שלא היה נדר לידיעתי. זה הכל. זה תפיסה אפיסטמית של התרת נדרים. אומר רב שמעון שקופ, לא, התרת נדרים עובדת במישור האונטי, לא האפיסטמי. כשהחכם מתיר את הנדר, הוא עוקר אותו, הוא מפקיע אותו. לא שהוא מגלה לי שאף פעם לא היה נדר. ההתרה של החכם היא סיבה פועלת, שמבטלת את הנדר. אבל היא עושה את זה למפרע. מה זאת אומרת? נגיד שנדרתי ביום ראשון. הלכתי לחכם ביום שלישי. אוקיי? כשהחכם התיר לי ביום שלישי, זה עצמו הפקיע את הנדר ביום ראשון. עוד פעם, הסיבתיות עובדת אחורה בזמן. סיבתיות משפטית יכולה לעבוד אחורה בזמן. סיבתיות פיזיקלית לא. חוץ מאשר הזיות של כל מיני פיזיקאים שמדברים על חזרה בזמן. אבל פיזיקלית זה לא יכול לקרות. אבל משפטית, כן. מה? לא יכול לקרות, לא עוד, לא יכול לקרות נקודה. לא יכול לקרות בגלל שהבעיה היא מושגית, לא פיזיקלית. מה זה נקרא לחזור אחורה בזמן? מושג ריק מתוכן. מה זה נקרא לחזור אחורה בזמן? היום יום שלישי. אתה רוצה שאחרי יום שלישי אני אחזור ליום שני?
יהיה באותו מקום שכבר
ראית ונוסף למה שבו. אני אחזור למקום שבו הייתי מחר, זה לא נקרא חזרה בזמן. חזרה בזמן זה לחזור לזמן, לא למקום. אני צריך לחזור ליום שני, אחרי יום שלישי, לא לפני. בסדר?
שאתה תהיה שוב איפה שהיית אתמול?
לא, שהייתי שוב כמו שהייתי אתמול הזמן, אני אחזור מחר לאיפה שהייתי אתמול. זה לא נקרא חזרה בזמן. אתה צריך לחזור ליום של אתמול, לא למקום של אתמול. נכון? אז אתה צריך לחזור אחרי יום שלישי, אתה צריך להיות ביום שני, אבל באופן שהוא יהיה אחרי יום שלישי. אבל אין דבר כזה, יום שני הוא לפני יום שלישי.
לא, הכוונה שתהיה... כאילו...
בלי כאילו, תגדיר. אתה כאילו זה כולם אומרים. לא תצליח. אין דרך להגדיר את זה. אין דרך, זה לא פשוט מושג ריק. מושג לא מוגדר, חזרה בזמן זה מושג לא מוגדר. לא בעיה פיזיקלית שאי אפשר לחזור בזמן. כמו שאין בעיה פיזיקלית לעשות משולש עגול. אין דבר כזה משולש עגול, זה פשוט לא מוגדר.
ראית Back to the Future?
מה?
Back to the Future, ראית?
לא.
ש... איזה מה שקרה?
לא, סרטים אני גם יודע לעשות. תגדיר לי את המושג חזרה בזמן. לא, אל תעשה לי סרטים, סרטים גם אני יודע. תגדיר את המושג. לא, סרטים לא מגדירים את המושג. תנסה להגדיר את המושג.
לא יודע, כמו שיש שם.
כמו שיש שם, אין שום בעיה. אבל זה לא חזרה בזמן. מה שהיה שם, אין שום בעיה. אתה ראית את הסרט? בדקה השלישית הוא היה פה, בדקה הרביעית הוא שם. מה הבעיה? סרט כאלה. זז קדימה בזמן. זה שצריכה נוצרו כל מיני אשליות שכאילו הוא חוזר. סתם מילים, אין איזשהו משמעות.
לא, אבל שפיזית... תוכל לקרוא מדרך, אתה תהיה באותו מקום בו זמנית. בשני מקומות בו זמנית.
שני מקומות בו זמנית זה לא חזרה בזמן. זה התפצלות במרחב.
וואו, אתה מבין למה אני מתכוון.
לא, אני לא מבין למה אתה מתכוון. גם אתה לא מבין למה אתה מתכוון. כל מי שמדבר על המושג הזה לא מבין למה הוא מתכוון.
אתה לא פיזיקאי או אתה?
גם פיזיקאים שמדברים על זה לא מבינים על מה אני מתכוון. אין, כי אין למה להתכוון. מושג ריק.
אז זו
כשאתה
חזרה.
אומר לי, אתה חוזר, ברור, אתמול הייתי ביום שני, הנה חזרתי בזמן. היום אני ביום שלישי, אתמול הייתי ביום שני, חזרתי בזמן. למה זה לא נקרא חזרה בזמן? כי אתמול הייתי לפני יום שלישי. אני רוצה שאני אהיה ביום שני אחרי יום שלישי. אבל אחרי יום שלישי זה יום רביעי, זה לא יום שני.
כשאתה בין 31, תוכל להגיע לאותו מציאות?
אין בעיה, אין שום בעיה, לפני שנה הייתי שם.
לא, אבל שאתה תוכל...
אחרי. לא, אבל אחרי אני אהיה בין 32.
אוקיי, אז הבנתי מה אתה אומר, אבל...
אתה לא יכול להבין משהו אחר, לא שהבנת, אין משהו אחר, סתם,
אבל...
זה מילים.
אבל שתוכל באמצעות לחזור למציאות שם, שיהיו שניים כמוך.
היו שניים כמוני, זה פיצול מרחבי, זה לא קשור לחזרה בזמן.
זה פיצול מרחבי.
פיצול מרחבי, תעשה מה שאתה רוצה, לא אמרתי כלום. אני מדבר על חזרה בזמן, לא על פיצולים מרחביים.
אוקיי, אז מציאות שבו פרדוקס הסבא מתקיים.
זו מציאות שבו פרדוקס.
כאילו שהנכד רואה את הסבא שלו, ואז זה
פרדוקס. אין מצב כזה.
למה?
זאת אומרת, כי הוא חזר בזמן. אתה מכביל לי את החזרה בזמן ומערים על זה כל מיני השלכות, אתה אומר, כמו זה. תסתכל על מה שהכנסת שם פנימה ותגדיר לי אותו.
אבל במציאות שדבר כזה יכול לקרות.
לא, אין, לא יכול לקרות. במציאות שהמשולש יהיה עגול. מה אתה אומר? מה יהיה סכום הזוויות שלו? לא, לא, אני יודע שלא יכול להיות, אבל במציאות שהמשולש יהיה עגול, מה יהיה סכום הזוויות שלו? אין, אין מציאות כזאת. מה זה במציאות שיהיה? אין. הדרך היחידה לדבר על חזרה בזמן, זה רק אם אנחנו מגדירים שני צירי זמן שונים. שציר זמן אחד חוזר על פני ציר זמן אחר. אבל תמיד צריך להיות איזשהו ציר זמן שזז כל הזמן קדימה. אחרת אין דרך להגדיר את המושג הזה. טוב, זה עניין אחר. לא משנה. בכל אופן לענייננו, אז אומר רב שמעון שקו, התרת נדר בעצם פועלת מכאן ולהבא למפרע. לא למפרע, אלא מכאן ולהבא למפרע. מה זאת אומרת? אני בעצם אומר ככה. נגיד ביום ראשון נדרתי, ביום שלישי הלכתי לחכם. ביום שלישי כשהחכם התיר לי את הנדר, מיום שלישי והלאה אין נדר כבר מיום ראשון. זאת אומרת, האירוע שקרה ביום שלישי חולל תוצאה שהייתה קיימת כבר ביום ראשון. זה לא שהיא הייתה קיימת ביום ראשון, אלא הוא חולל אותה למפרע. מה זה אומר? נגיד שביום שני, נגיד שאני עברתי, נדרתי ביום ראשון. אכלתי את הדבר הזה, עברתי על הנדר ביום שני. ביום שלישי הלכתי לחכם והוא התיר לי את הנדר. אוקיי? עכשיו יושב בית דין ודן אותי ביום רביעי. יושב בית דין ודן אותי. האם מגיע לי מלכות, עברתי על איסור נדר. לא. למה? כי ברגע שביום שלישי התרתי את הנדר, זה בעצם יוצר מצב שכבר ביום ראשון לא היה נדר, ואז ביום שני כשאכלתי את הנדר לא קרה כלום. כמעט. אבל שים לב למה זה לא חזרה בזמן. כי מה קורה אם בית הדין יושב ביום שני, לא ביום רביעי? אכלתי את זה בבוקר, ובית הדין יושב ביום שני בצהריים. ההתרה הייתה ביום שלישי. אז בית הדין ילקה אותי, נכון? עכשיו, אחרי שהוא ילקה אותי, הלכתי ביום שלישי לחכם שיתיר לי את הנדר. האם הם ילקו אותי בטעות? אם כן, אז אסור להם להלקות אותי, שיחכו עד שאם אני אלך לחכם, לא ילקו אותי בספק. בצו של ספק לא מלקים. גם התראת ספק, אז אי אפשר להלקות. אני
חושב את זה, כמו
שקצת אי אפשר,
כאילו,
התיק במלכות נסגר, כבר קיבלת אותו. לא, אם תלך לחכם, הוא יתיר את הנדר. אין, אתה יכול. ועדיין בית הדין שילקה אותך ביום שני עשה כדין. למה? כי ביום שני הסטטוס שלך היה שהנדר חל ואתה עברת עליו. החל מיום שלישי והלאה, אני מסתכל אחורה גם שונה. אני מסתכל על יום שני באופן שונה ממה שראיתי את יום שני ביום שני.
רגע, בית הדין נתן אותי שני, אבל העומס של המלכות נקבע לי רק לרביעי, ובשלישי אני הולך
לחכם. בפשטות אני לוקה גם ביום רביעי. כן, כיוון שהדין שהיה מגיע לי מלכות ביום שני הוא דין תקף. זה לא משנה את הדין, זה משנה את הסטטוס. זה לא משנה את העובדה שבית הדין דן אותי ודן אותי בצדק. ואם הוא דן אותי בצדק, מגיע לי מלכות. זה משנה את השאלה, האם אני רואה את האכילה, היום, אני רואה את האכילה של אז כאכילה של דבר מותר. תשובה היא כן. אבל ביום שני, כשבית הדין דן אותי, הוא צדק, כשהוא ראה את זה כאכילה אסורה. אז זה מה שרב שמעון שקופ קורא, מכאן ולהבא למפרע. מיום שלישי והלאה, רואים את יום שני או את יום ראשון אחרת. אבל רואים את יום ראשון אחרת רק מיום שלישי. בסדר? אותו דבר זה מה שקורה בנדרים, בתנאים, סליחה. רב שמעון שקופ בעצם אומר, גם בתנאים, מה שקורה זה לא דבר אפיסטמי. מה שקורה זה לא רק שינוי המידע שלי על המציאות. מה שקורה זה שינוי במציאות עצמה. כאשר האישה לא שותה יין 30 יום, זה מחולל סיבתית את הגירושים מעכשיו. למרות שה-30 יום באים אחר כך. האירוע העתידי מחולל סיבתית את המצב של עכשיו. למה? כי זה מכאן ולא הבא למפרע. אבל זה חל מעכשיו רק בהסתכלות של 130 יום והלאה. 130 יום והלאה למפרע. לא עכשיו. וזה, זאת בעצם הסתכלות שהיא הסתכלות אונטית ולא אפיסטמית. לפי ההסתכלות הזאת, התנאים פועלים בעולם. מילוי התנאי מקיים את החלות, מעבר על התנאי מפוגג את החלות. וקורה משהו במציאות. ההסתכלות האפיסטמית אומרת, מה שקורה זה רק שינוי סטטוס משפטי, או הידע שלי על הסטטוס המשפטי. ולא קורה משהו בעולם עצמו. זאת אומרת, המושג של התנאי, בעצם משקף את מה שדיברנו עליו קודם. את העניין שההלכה מדברת על טענות עובדתיות במציאות, מטאפיזיות. עכשיו, בואו תראו השלכה מעניינת. פעם לימדתי בירוחם, אז למדנו את הסוגיה של תנאים, והבאתי להם, כן, יש, נגיד שבן אדם מגרש את האישה על מנת שלא תשתה יין 30 יום. כלומר, המשנה שואלת, מה היא באותן הימים? מה הדין, מה הסטטוס שלה באותם 30 יום, עד שעוברים 30 הימים האלה? אז רב שמעון שקופ טוען שבאותם 30 יום, האישה מגורשת ולא מגורשת, בו זמנית. כך אמרתי להם. טוב, אני התכוונתי להמשיך הלאה את השיעור. אוקיי, למדנו את רב שמעון, אפשר לעבור הלאה. מישהו עוצר אותי, אומר לי, לא הבנתי. מה זאת אומרת שהיא גם מגורשת וגם לא מגורשת? אם היא מגורשת, אז היא מגורשת. איך אישה יכולה להיות גם מגורשת וגם לא מגורשת בו זמנית? מה, היא משולש עגול? אם אמרת שהיא מגורשת, אז זה סותר את האמירה שהיא לא מגורשת, ולהפך. אי אפשר שדבר יהיה גם נכון וגם לא נכון בו זמנית. יש לוגיקה, לא? ההלכה פתורה מהלוגיקה. מה זאת אומרת שהאישה גם מגורשת וגם לא מגורשת? אני אגיד שהיא גם אישה וגם רצת מרתון. עכשיו, אין סתירה בין שני הדברים. לא יכול להגיד שהיא גם אישה וגם לא אישה. היום כבר אפשר גם את זה להגיד, אבל לא משנה. גם מגורשת וגם לא מגורשת. יכול להגיד את שני הדברים, שני הדברים סותרים בו זמנית. חוק הסתירה עדיין בינינו. מוקדם, התפיסו, הספידו אותו מוקדם מדי. השמועות על מותו היו מוגזמות. איך אפשר להגיד דבר כזה? עכשיו, מה שהדהים אותי בשאלה הזאת, זה לא השאלה, אלא איך אני לא חשבתי על זה שם. שלמדתי את הסוגיה ואמרתי, היא גם מגורשת וגם לא מגורשת, ועברתי הלאה, הכל בסדר. רגע, מה זאת אומרת, איך אישה יכולה להיות גם מגורשת וגם לא מגורשת בו זמנית? סתירה לוגית. ככה, עצרתי רגע לחשוב מה קורה פה, ולתת לעצמי גם כן איזשהו דין וחשבון על השטויות שלי. אה? בדיוק. הוא בדיוק ככה. עוד רגע אני מגיע לזה. בלי קוונטים, אפשר להבין את זה גם בלי קוונטים, אולי אחרי זה אני אקשור את זה לקוונטים. אבל אפשר להבין את זה בלי קוונטים. זה היתרון לעומת קוונטים. פה אפשר להבין את זה בלי בעיה, ושם לא. הטענה בעצם היא הטענה הבאה. אספר לכם מה שסיפרתי להם. יש לי חבר טוב, שחילוני, לא משנה, חבר עוד מילדות, אנחנו אוספים דוגמאות. דוגמאות להחלפה, יש לו דוגמה, אנחנו נותן לי, אני נותן לו, אנחנו אוספים דוגמאות. זה כל מיני דברים, לא אפשר דוגמאות, דוגמאות, זה דבר מאוד מועיל לאסוף דוגמאות. קיצור, פעם אחת באתי אליו בשאלה, האם יש לו דוגמה למשהו שאין לו הפך. לא מצאתי דוגמה למשהו שאין לו הפך. כל דבר שחשבתי עליו, יש לו גם הפך. האם יש משהו שאין לו הפך? לא מצאתי. מסתכל עליי, אומר לי, מה הבא? ליונה אין הפך. כיסא אין הפך. מה, חסרים דברים שאין להם הפך? ואז עוד פעם שאלתי את עצמי, רגע, אז למה אני הסתבכתי ולא מצאתי שום דוגמה נגדית? ואז הבנתי משהו ששימש אותי אחרי הרבה שנים בשיעור ההוא בירוחם. שמה? היפוך זה יחס בין תכונות, לא בין עצמים. מלוח זה ההפך ממתוק. מלח זה לא ההפך מסוכר. אוקיי? היפוך זה יחס בין תכונות, לא בין עצמים. אין עצמים שמפוכים אחד לשני. אז ברור שליונה אין ההפך. בשום עצם אין ההפך. אני מדבר על תכונה שאין לה הפך. לא על אובייקט שאין לו הפך. אוקיי? נגיד שאני אומר שתבשיל מסוים הוא גם מלוח וגם מתוק, בו זמנית. זה שטויות, לא אמרתי כלום. מלוח לגמרי ומתוק לגמרי, כן? תעזבו אותי מכל ה...
טוב, זה הפך
מתחריף,
לא?
גם ההפך מלוח. אומאמי. זאת אומרת, הוא גם אומאמי וגם מתוק. מכיר את זה? יש טעם אומאמי. מצאו עכשיו לפני כמה שנים. הרי את כל מגוון הטעמים שלנו אפשר לפרוס על ידי ארבעה, נדמה לי. חמוץ, מתוק, מלוח וחריף. ועכשיו, לפני כמה שנים, הטענה היא שיש מרכיב חמישי. זאת אומרת שהמרחב הוא חמישה ממדי, לא ארבעה. אתה צריך חמישה מרכיבים כדי לפרוס את כל הטעמים בעולם. אה? מה? אוקיי. מה? כן. אומאמי זה החמישי. בסדר? לא משנה. בכל אופן, אז לענייננו, הטענה היא שאם אתה אומר שתבשיל מסוים הוא גם מלוח וגם מתוק, אמרת סתירה פנימית, זה כמו משולש עגול. אבל אם אתה אומר שבתבשיל יש גם מלח וגם סוכר, מה הבעיה? אתה יכול להכניס גם מלח וגם סוכר לתבשיל. זה לא סתירה. כי אין סתירה בין ישים, יש סתירה בין תכונות. אוקיי? אם זה ככה, מדעתי נן לאחי, אז אם אני אומר שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה, או גם גרושה וגם לא גרושה, בו זמנית, תלוי למה אני מתכוון. אם אני מתכוון לזה שהסטטוס המשפטי שלה הוא גם גרושה וגם לא גרושה, זה משולש עגול. לא אמרתי כלום. אבל אם אני מתכוון לזה שגם יש עליה חלות אשת איש וגם יש עליה חלות גרושה, אין שום בעיה. זה כמו בתבשיל שיש לו גם מלח וגם סוכר. כי חלויות הן ישים, לא תכונות. וכשאני אומר שיש על האישה שתי חלויות סותרות במרכאות, אין סתירה בין חלויות, כי חלויות זה ישים. יש סתירה בין מצבים משפטיים. אי אפשר להגיד שהאישה היא גם אסורה וגם מותרת. כי אסורה ומותרת זה תיאור של מצב משפטי. אבל אפשר להגיד שיש על האישה חלות גרושה וחלות אשת איש. כי חלויות הן ישים, וכמו שיש בתבשיל גם סוכר וגם מלח. אין שום בעיה. הנה לכם השלכה של הטענה שחלות זה סוג של יש ולא תכונה. ברגע שאני מבין את החלות כיש, זה אומר שאני יכול להגיד שבין ב-30 יום האלה, בין הגירושין לבין מילוי או אי מילוי התנאי, האישה היא גם גרושה וגם אשת איש. כוונת הדברים, יש עליה חלות אשת איש וגם חלות גרושה. אי אפשר להגיד שהיא גם אשת איש וגם גרושה. אפשר להגיד שיש עליה גם חלות אשת איש וגם חלות גרושה. עכשיו אפשר לשאול, אוקיי, אז מה יהיה הסטטוס שלה? הסטטוס המשפטי אין סתירות, נכון? אם היא מותרת, אז היא מותרת. אם היא אסורה, היא אסורה. לא יכולה להיות גם אסורה וגם מותרת. אין דבר כזה. בסטטוסים המשפטיים זה תכונות, זה לא ישים. תכונות, יש את חוק הסתירה. תכונות לא יכולות להיות הפוכות בו זמנית. ישים יכולים להיות בו זמנית. כל שני ישים יכולים להימצא ביחד, למרות שתכונותיהם מנוגדות, אוקיי? לכן כשאני אומר שיש על האישה חלות אשת איש וחלות גרושה, אמרתי משפט תקין לחלוטין. לחלוטין בטט, לא בטף. אבל אם אני אומר שהאישה היא גם גרושה וגם אשת איש, אז דיברתי שטויות, סתם נינתי שפתיים, לא אמרתי כלום. עכשיו, אם אני אומר שיש עליה חלות אשת איש וחלות גרושה, מה זה אומר מבחינת הנורמות או הסטטוס המשפטי שלה? מבחינת הסטטוס, כשאתה שואל אותי מה הדינים שלה, בדינים לא יהיו סתירות. לא יכול להגיד שהיא גם אסורה, גם אסורה לעולם וגם מותרת לעולם. בתור אשת איש אז היא אסורה לעולם, בתור גרושה היא מותרת לעולם. אין דבר כזה. אבל אין בעיה, למה אין בעיה? ושמצד אשת איש היא אסורה לעולם. מצד גרושה היא לא אסורה. מותרת זה לא סטטוס. אין את הסטטוס של האיסור. בסדר? אבל מצד האשת איש שלה יש את הסטטוס של האיסור. אז היא אסורה. מה שיקבע בסופו של דבר זה תמיד הדין הישי. ההיעדר הוא פשוט תפל, כן, הוא רצסיבי. הדין הדומיננטי הוא בעצם זה שיקבע. אוקיי? אז אם אני אומר שיש את איש וגרושה, ואני שואל אם היא מותרת לעולם, התשובה היא אסורה. אגב, אסורה לא מספק. אסורה מוודאי. כי גם יש את איש וגם גרושה, בתור יש את איש היא אסורה לעולם בוודאי. זה שהיא גם גרושה, אז מה? זה לא ספק יש את איש ספק גרושה. זה גם יש את איש וגם גרושה. בסדר? או יש עליה חלות, גם חלות יש את איש, וגם חלות גרושה. זה אומר שהיא אסורה בוודאי על העולם. בוודאי, לא מספק. מה יקרה אם היא אשת איש מדרבנן? קדשה מדרבנן. לספק גרושה, ספק אשת איש דרבנן, אז אפשר להקל? לספק דרבנן? לא. כי זה לא ספק. היא גם אשת איש וגם גרושה. אז גם אם זה דרבנן צריך להחמיר. יש פה ודאי איסור דרבנן. ותמיד, בכל השאלות שתשאלו, כמעט תמיד, לא תמיד, כמעט תמיד, בכל השאלות שתשאלו, תמיד יהיה דין דומיננטי ודין רצסיבי. תמיד. או כמעט תמיד. לא תהיה אף פעם בעיה שאני לא יודע איך לנהוג. זה לא דין הספקות. זה תמיד הדין הדומיננטי יגבר. זה בדרך כלל יתאים לאמירה שמספק הולכים להחמיר. בדרך כלל זה יהיה אותו דבר. אבל לא תמיד. למשל, נגיד שהאישה התגרשה ב-30 יום, בעלה מת אחרי שבוע. הוא גירש אותה בתנאי שהיא לא תשתה יין 30 יום, והוא מת אחרי שבוע. האם מותר לה להתחתן? התשובה היא כן. למה? כי בין אם היא גרושה, בין אם היא אלמנה, מותר לה להתחתן, נכון? עכשיו אני שואל, האם מותר לה להתחתן עם כהן? כהן אדיוט. לאלמנה מותר, ולגרושה אסור. מה אתם אומרים? מה יהיה הדין? למה? לא בגלל שחל קודם. לא, לא רטרואקטיבית. לא קודם ולא רטרואקטיבית. שניהם ביחד. היא גם גרושה וגם אלמנה. ביחד. אז מצד הגרושה שבה היא אסורה לכהן. לא בגלל שזה היה קודם, לא שהיא רק גרושה. היא גם גרושה וגם אלמנה. אבל עכשיו היא אסורה לכהן מצד הגרושה שבה. זה לא דין הספקות. גם אם זה היה מדרבנן, הגירושה הזאת תהיה אסורה על כהן. כי ודאי גרושה וודאי היא אלמנה. ביחד.
אולי היא אלמנה בגלל שהיא
קרושה. אה?
אולי היא
אלמנה
בגלל שהיא
קרושה. למה? מה זאת אומרת? אה, אוקיי. היא לא צריכה, אם כבר גירש אותה, אז מה הבעיה? להפך, אם היא לא... אם הוא לא היה מגרש אותה, אז היא הייתה צריכה לטפל בו. היינו פעם בסיור ברומא, אז מישהו סיפר לנו שם על איזה... על איזה קיסר אחד שיחזיק כל מיני נשים וכולי, ו... ואחת מהן באמת הרעילה אותו, כי היא נמאס לה ממנו. ואחרי זה היא הרעילה עוד. קיצור, סדרת הרעלות די מרשימה היה שם. בחורה נמרצת הייתה. טוב, בכל אופן, אז הנה השלכה לטענה שבעצם התנאים פועלים במישור האונטי ולא במישור האפיסטמי. מדובר פה במציאות שיש בה כפילות. כפילות לא יכולה להיות במישור האפיסטמי. אם נכון שהיא גרושה, אז לא נכון שהיא אשת איש. אם זה רק אפיסטמי, מה שאני יודע, אני לא יכול לדעת שהיא גרושה ולדעת שהיא אשת איש בו זמנית. אם היא גרושה, אז היא לא אשת איש. אם היא אשת איש, היא לא גרושה. אם זה רק אפיסטמי, היא לא יכולה להיות כפילות כזאת. אבל אם אני אומר, יש עליה חלות אשת איש וגם חלות גרושה, זה אונטי, זה לא אפיסטמי. זה כן יכול להיות. יש עליה חלות אשת איש וחלות גרושה. מבחינה הלכתית, מה זה אומר? תמיד הדין הדומיננטי. יגבר. מה? לא, זה לא תמיד חומרה. עקרונית זה יכול להיות גם לכולה. הדין הדומיננטי, מה שקורה זה, תמיד כשיש לך דילמה כזאת, זה דילמה בין דין לבין היעדר דין. לא בין דין לבין דין הפוך. נגיד, שהיא אסורה לעולם או שהיא מותרת לעולם. מותרת לעולם זה לא דין. מותרת לעולם זה שאין עליה דין איסור. אז תמיד כשיש לך דילמה בין דין פוזיטיבי לדין נגטיבי, או בין דין להיעדר דין, אז התוצאה היא הדין. נכון שבדרך כלל הדין הוא לחומרה. כי איסור זה דין, היתר זה היעדר דין. אבל איפה כן תהיה נפקא מינה? אם למשל הדין יהיה מצווה, לא איסור. מצווה והיעדר מצווה, אז הדין פירושו שיש חובה, נכון? וההיעדר דין אומר שאין חובה. לא האיסור הוא הדין, אלא החובה היא הדין. ועדיין ההיתר זה היעדר דין, בכל מקרה. אתן לכם דוגמה אולי, זה עולה לי עכשיו, זה נעצור כי אני, בשלב הבא זה כבר משהו ארוך. אתן לכם דוגמה, יש מהם, בישיבות מסתובבת הלצה. גמרא בכתובות מדברת על מישהו שמוצא תינוק שמושלך ברחוב, הסופי. כן? לא יודעים מי אבא שלו, מי אמא שלו, מי הוא. לא יודעים אם הוא יהודי, גוי. הגמרא אומרת שהולכים לפי התושבים באותה עיר. אם רוב התושבים גויים אז הוא גוי, אם רובם יהודים אז הוא יהודי. עכשיו כמובן מיד עולה השאלה, ומה אם זה מחצה על מחצה? אז דיני ספקות. מה? יש דיני ספקות. מה עושים בדיני ספקות? בדאורייתא לחומרא, דרבנן לכולא, הכל בסדר. אז הכל בסדר, אנחנו מסודרים, נכון? יש משהו אחד שאנחנו לא מסודרים. מה עם לימוד תורה? אם הוא יהודי, אז הוא חייב ללמוד תורה. אם הוא גוי, לא שהוא לא חייב. אסור לו ללמוד תורה. זה לא היעדר דין, זה דין הפוך. עכשיו, מה זה נקרא ללכת פה לחומרא? לחומרא זה שהוא ילמד או לחומרא זה שהוא לא ילמד? מצאת פטנט, אין, אי אפשר, כל הדיינים מתו. אין מי שיגייר אותם. טרגדיה נוראית. אני לא מדבר על פטנטים, אני מדבר עכשיו, אתה מזכיר לי את הסיפור ביקרא רבה, אלכסנדר מוקדון מגיע לאפריקי. בוקר מי דיברתי על זה, לא זוכר. מגיע לאפריקי, והוא שמע שיש שם המלך מאוד חכם, אז הוא הלך לראות איך המלך שופט את הציבור. בסדר? אז באים לפניו שני אנשים, אחד מחר לשני חצר. והשני שקנה את החצר מצא במטמון. אומר, אני קניתי חצר, לא קניתי מטמון, הוא רוצה להחזיר את המטמון למוכר. המוכר אומר, מה פתאום? אתה קנית את החצר וכל אשר בא, המטמון הוא שלך. הם הולכים לדון לפני המלך. אז המלך, מדרש ממש מתפעל ממנו, המלך היה גאון, למה? אומר, יש לך בת? כן. יש לך בן? כן, שיתחתנו ביניהם ויקחו את המטמון. מה, אתה עושה צחוק, תגיד לי, זה מלך זה. שואל אותך מה הדין, מה אכפת לי מכל הפטנטים שלך? תגיד לי מה הדין במקרה כזה, מה אתה מוצא לי פטנטים? פטנטים זה לא חוכמה, גם אני יודע למצוא פטנטים. שניהם ימותו, יהרוג את שניהם והמטמון יהיה עכשיו הפקר. עכשיו אפשר, כל אחד יכול לקחת אותו. כך סטלין היה פותר את הבעיה הזאת. זה לא חוכמה, אני רוצה לשמוע מה הדין. לא, לא איזה פטנטים אתה עושה. נו, אז מה עושים עם הבחור ההוא שספק יהודי, ספק גוי, מה הוא עושה עם לימוד תורה? שבירת שבת, אותו דבר. הוא חייב לשמור שבת בתור יהודי, ובתור גוי אסור לו לשמור שבת. תראים את הסיפור הידוע. חברו אותה בפונוביץ'. אחד מהם אומר לשני, מה, אני פתאום גיליתי שאני גוי. דים אותי, לא, לא ידעתי. פתאום התברר לי שאני גוי. אז מה? אז... אז הוא הולך שמה?
לא.
אז צריך לחלל שבת. צריך לחלל שבת. זה לא טוב, הוא אומר לו, תשים איזה אבן בכיס כדי שאת... תטלטל את זה ברשות הרבים 400, איזשהו חפץ בכיס, ואז ככה לא תשמור שבת, כי אסור לגוי לשמור שבת. אז הוא אומר לו, אבל יש עירוב. מה, אתה סומך על העירוב? אומר לו הגוי. מה, אתה סומך על העירוב? כן, זה ספק יהודי, ספק גוי. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, זאת סיטואציה, למשל, שהיא סיטואציה פתולוגית מבחינת המפה שסרטטתי קודם. כי המפה שסרטטתי קודם תמיד אומרת, יש דין דומיננטי ודין רצסיבי. נכון? תמיד יש דין דומיננטי שהוא בעצם יגבר, ויש דין אחר שהוא רק היעדר דין. הוא לא באמת דין. אבל פה, במקרה הזה, למה יש בעיה? ויש לנו שני דינים הפוכים, שניהם דינים. זה לא דין והיעדר דין. היהודי חייב ללמוד תורה, לגוי אסור ללמוד תורה, לא שהוא לא חייב. ליהודי חייב לשמור שבת, הגוי אסור לו לשמור שבת. מה הוא יעשה במצב כזה, הספק גוי ספק יהודי הזה? לא יודע, אין תשובה. אולי שבעל תאי זה עדיף. אבל עקרונית, מבחינה זאת, זה למשל ספק, מאוד חריג הספק הזה אגב. מאוד חריג, למה? כי זה בעצם ספק שבו שני הצדדים הם דומיננטיים. זה לא דומיננטי ורצסיבי. שני הצדדים הם דומיננטיים. ואז אין לך דרך פשוטה להחליט לפי איזה מהם ללכת. עכשיו, למה אמרתי לכם זה על הצעה ישיבתית? כי מה אומרים בישיבה במצב כזה? מה יעשה הגוי הזה לגבי, הספק, גוי ספק יהודי הזה, לגבי לימוד תורה? התשובה היא, ידבר בלימוד. זה הדרך הבטלנות של בחורי ישיבות, הם מדברים בלימוד. אתה קושייה, אתה רוצה, אין כוח ללמוד. אתה מתפלפל כזה על כל מיני דברים. אז הוא ידבר בלימוד, כן? זה משהו שהוא לא תלמוד תורה ולא ביטול תורה. אתה לא לומד תורה, אבל גם לא מבטל תורה, מין איזה דרך ביניים כזאת. טוב, אני עוצר כאן, כי את הפרק הבא זה כבר נעשה בפעם הבאה.